הגענו לדף עין א' עמוד ב', שבע שורות מלפני השורות הרחבות, עמד במשנה, גנב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. בא מיני רב ומרב נחמן, גנב שור של שני שותפים וטבחו, והודה לאחד מהם, הודה לאחד מהם על חלקו, ואז מילה נפטר בכך מלשלם לו כי המודה בכנס פטור, אבל הוא כפר בחיובו לשותף השני, מה הדין? אם לאחר מכן באו עדים והעידו שהוא אכן גנב וטבח שור שהיה בבעלות שני שותפים, מה הדין? האם הוא חייב לשלם לשותף השני חצי תשלומי חמישה עבור חלקו בבהמה או לא? כלומר, חמישה בקר, אמר רחמנה, התורה אומרת חמישה בקר ולא חמישה חצאי בקר, או דין חמישה בקר, אמר רחמנה, ואפילו חמישה חצאי בקר. אז אמר לרב נחמן לרבה, חמישה בקר, אמר רחמנה, ולא חמישה חצאי בקר. הקשה על זה רב, הייתי וכתוב במשנה, המשנה אצלנו, גנב משל אביו וטבח ומכר, ואחר כך מת אביו, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. והאחר, במקרה הזה הוא דומה למקרה שלמדנו. כיוון שמת אביו, מכיוון שאביו מת והוא יורש חלק בבהמה, אז זה כאילו כמו שהוא גנב שור של שני שותפים, וקדם והודה לאחד מהם. גם כאן הוא לא משלם ארבעה וחמישה שלמים. כי הרי משלם לאחיו רק עבור חלקה בבהמה, ולא עבור חלקו. ובכל זה כתוב, הוא קטני, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אמר לרב נחמן לרב, אחר מה יסכין, מה אנחנו עוסקים במשנה, הכוונה כגון שעמד אביו בדין, או עמד אביו בדין לפני מותו, בעצם הבן כבר התחייב לשלם לו. מכיוון שהחיוב היה על ארבעה וחמישה שלמים, החיוב זה נותר גם אחרי שיורש מאביו את החלק. אבל מכיוון שהחיוב הוא רק על חמישה חצי בקר, יכול להיות שלא חייב. אבל אומרת כמה, לא עמד בדין מים, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, יחי, לתני סיפה, עד שהמשנה שונה בסיפה, גנב, כלומר כתוב, גנב משל אביו ומת, ואחר כך טבח ומכר, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, נפלוג בדידה. כלומר, עד שהוא שונה בין המקרים שפטור תשלומי ארבעה וחמישה, נפלוג שתני יחלק באותו מקרה עצמו, במקרה שטבח ומכר בחיי אביו. באמת דברים אמורים שחייב תשלומי ארבעה וחמישה בחיי אביו כשעמד אביו בדין, אבל לא עמד בדין, אין לו משלם את ארבעה וחמישה. למה המשנה לא צינה? אז אומרת הגמרא, באמת זה עניין של מטבע לשון. ככה נחמן השיב, אמר לי, הכי נאי ביותר, תנא יכולה לשנות כך, אלא מה? הייתי דנאסיף רישא, גנב משל אביו וטבח ומכר, ואחר כך מת אביו, נאסיף סיפא נמי, גנב משל אביו ומת אביו, ואחר כך טבח ומכר. כלומר, אגב שברישא במשנה תנא נקט את המקרה שגנב משל אביו וטבח ומכר ואחרי זה מת, אז גם בסיפא, כניגוד לכך, למדנו את המקרה שהוא מת קודם ואחר כך טבח ומכר. אבל לצפרה בבוקר, למחרת הבוקר, רב נחמן חזר בו מהאחרה, אמר לרב נחמן רבה, חמישה בקר, אמר רחמן, ואפילו חמישה חצאי בקר. והי זה לא אמר אחברות, מה שלא אמרתי לך את זה בלילה קודם, זה לא אחלי ביסר לתורה, כי לא אכלתי בשר שור, כלומר לא אכלתי כמו שצריך, מלא לא דקדקתי כראוי בדברים. אלא אומרת כמו, ואלא מה ישנה רישה, מה ישנה ספר, מה בין החילוק בין הרישה, שבין טבח את הבהמה בחיי אביו, לבין הספר שטבח את הבהמה לאחר מיתת אביו, והרי אם אכן יש חילוק תשלומים על חמישה חצאי בקר, יכולה יש לבן להתחייב גם במקרה השני. אמר לי, רישה, קרני בהו טבחו כולו באיסורה, שבין טבח את הבהמה בחיי אביו, ואין לו כל חלק בבהמה הזאת, אז כשהוא טבח אותו, היה כולו באיסורה. כלומר, אנחנו אומרים, הוא טבחו, משהו שהטביחה של הבהמה כולו היה באיסור, לכן הוא חייב לשלם לך ואת חלקם, אבל בסיפה, שהבן טבח את הבהמה לאחר שכבר ירש חלק בבהמה, לא קוראים בזה, כבר לא קוראים בזה, הוא טבחו כולו באיסור, כי לא טבח את כל לא טבח כשבהמה היה כולו באיסור. עוד עמד במשנה, השוחט ונמצא טריפה, השוחט חולים בעזרה משל תשלומי ארבעה וחמישה, אמר לרב חביבי מחוזנאה לרבה ששמע מינה, מה שאמרנו, גנב השוחט בהמת חולים בעזרה מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, אינה לשחיטה, לבסוף, יש לנו מחלוקת שלמדנו, כמה פעמים בשס לגבי גדר מעשה השחיטה, לפי דעה אחת אינה לשחיטה לבסוף, כלומר, אין מעשה השחיטה קרוי שחיטה אלא בסיומו, רק כשהוא מסתיים. כל חיוב האיסור שחלים בגלל השחיטה לא חלים אלא בזמן גמר השחיטה. אבל יש דעה אחרת שעומד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כלומר, כל משך מעשה השחיטה מתחילת החיתוך הסימנים עד סיומו, זה עכשיו שחיטה וכל חיוב האיסור חלים מחמת השחיטה, רואים כבר לחול מתחילת מעשה השחיטה. אז אומר פה רב חביבי לרב אשי, מה שמנה לשחיטה לבסוף? די ישנה לשחיטה מתחילה עד סוף. אם אתה אומר כל משך מעשה השחיטה מתחילת החיתוך עד סוף השחיטה נקרא שחיטה, אז למה מתחייב הגנב תשלומי ארבעה וחמישה כששוחט בהמת חולין בעזרה? הרי כן זה שחט בפורטו, ברגע שהוא התחיל לשחוט אז כבר עשה אותו בהנאה, בגלל חולין שישחטו בעזרה. אבל אידך לא דמר כתבך, אבל כשממשיך וגומר שחיטתו, שאז ראו להתחייב תשלומי ארבעה וחמישה, הוא לא טובח את בהמת הבעלים, זה כבר אסור בהנאה. אז אמר לרב הונה, אז כנראה מה אתה צריך להבין? אתה צריך להבין, ככל הנראה, שמה מי הנעל לשחיטה, לבסוף אין מעשה השחיטה, קרוי שחיטה, לבסיומו. אז אמר לרב הונה, ברד רבה, כי כמי חיה בה היא פורטה. לא, כשמתחייב הגנב תשלומי ארבעה וחמישה בשחיטת בהמת חולין בעזרה, הוא מתחייב באמת על אותו מיעוט ששוחט קודם שנאסר את הבהמה בהנאה. אמר לרב אשי, לא תדחה, הוא לא תדחה. אפשר לדחות ככה, כתוב, הוא טבחו, כולו בעניין. הוא טבחו, צריכים שיתקיים הכתוב טבחו, משמע כולו, ולכה, זה לא מתקיים, הוא טבחו כשהוא שוחט רק מעט. אלא קשה באמת. עומד כמו אמר דאחר מרב גם דמשמי דרבה. מה שלמדנו במשנה, הגנב חייב תשלום 4 ו-5 כששורות במת חולים בעזרה, הכוונה כגון ששחט מקצת סימנים בחוץ מחוץ לעזרה, וגמרן בפני והשלים את שחיטת תרומה בתוך העזרה. יוצא שהבהמה נאסרת משום חולי שחיטו בעזרה רק בגמר השחיטה, אבל לפני כן במשך כל מעשה השחיטה היא לא נאסרת, ועדיין שייכת לבעלים. לכן בעצם הגנב מתחיל תשלום 4 ו-5 על השחיטה. לשון אחר בדיון הזה, אי כדמת נילה, יש שונים את הדיון בין רב חביב לרב אשי על המחלוקת הבאה. אמר בשום מלאק בשום דרבי לוי סב, אינה לשחיטה לבסוף. כלומר, מעשה השחיטה נקראת שחיטה רק בסיומו. רב יוחנן אמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, על זה נחלקו. על כך אמר רב חביב, ואמר לרב חביב מחוזנאה לרב אשי, למה כסבר רבי יוחנן, חולין שחיטו בעזרה לאו דאורייתא, אם נאמר שחולין שחיטו בעזרה לא אסורים בהנאה מהתורה, דיסא גרא דאורייתא, אתה אומר שבעצם הם אסורים בהנאה מהתורה, יקשה לרבי יוחנן. למה המשנה מחייבת הגנב השוחט בהמת חולין בעזרה תשלומי 4 ו-5? הרי לפי רבי יוחנן יש לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז מקי שחית לפורטה, ברגע שהתחיל שחיטתו ושחט בהמה מועט, עשרה כבר עשה בהנאה משום חולין בעזרה. אידך לאו דאמר כדבר, כשמשיך וגומר את השחיטה, שאז ראוי להתחייב תשלומי 4 ו-5, הוא לא טובח את בהמת הבעלים. אז אמר לרב אחא, ברי רב, באמת אין הוכחה מכאן, ייתכן שבית רבי יוחנן סובר שחולין שחטו בעזרה אסורים בהנאה מהתורה, ולמרות אף שביכם מתחייב הגנב תשלום 4 ו-5 כששוחט בהמת חולין בעזרה, כי כמיכה יבנה מההיפורטה, כאשר מתחייב הגנב תשלום 4 ו-5 בשחיטת בהמת חולין בעזרה, אז יחיובו גם כן אותו מיעוט ששוחט בתחילה. אבל כמו שאמרנו, אמר לרב אשי, לא תדחה, אתה לא יכול לדחות כך, הוא טווחו כולו בעניין, ולכה, זה שהטביחה תהיה משמעותית, כולו, וזה לא מתקיים בשחיטה מעט. אלא קשיא, אמר לאחי אמר רב גם דמשמי דרבה, כמו שאמרנו, כי כמחייב, כשהגנב מתחייב תשלום 4 ו-5 בשחיטת חולין בעזרה, כי קודם שחט מקצת סימנים בחוץ, מחוץ לעזרה, וגמרן בפנים. הגענו למשנה נוספת בתחילת העין בלו, אחרי שליש של העין בית עמוד בית. עומד המשנה, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם, אם ידעו שני עדים על אדם שגנב שור עושה, והם גם ידעו עליו שטבח ומחר דבמה הגנובה, ונמצאו זוממין. כלומר, באו שני עדים אחרים ואמרו, לא, איך אתם מעידים על כך, הרי אתם הייתם איתנו וכדומה. והתורה קובעת במקרה הזה שהעדים הזוממים, העדים האחרונים בעצם נאמנים, וכלומר, לא העדים הזוממים, העדים האחרונים שהם מוצאים את הראשונים זוממים, הם נאמנים, אז משלמים הכל, כלומר, את כל 4 ו-5, כפי שזממו לחייבו. אם גנב על פי שניים וטבח ומחר על פי שניים אחרים, העידו שני עדים עליו שגנב, ושני עדים אחרים שהעידו עליו שטבח ומחר, אלו ואלו נמצאו זוממים, העדים הראשונים, העמידים על הגניבה, משלמים תשלומי כפל, האחרונים שמידים על התביחה ומחירה משלמים תשלומי 3, כלומר 3 על שור ו2 על ס. נמצאו רק העדים האחרונים זוממים, אז הוא הגנב משלם תשלומי כפל, על פי עדותם שהעדים הראשונים שלו הוזמו, ואלה העדים האחרונים שהוזמו משלמים תשלומי 3 על שור ו2 על ס. אם רק אחד מהעדים האחרונים נמצאו זוממים, אז בטלה עדות שנייה, כי הרי אין שני עדים קשרים שמידים על התביחה או על המחירה, לכן הגנב משלם רק כפל, על פי עדותם שהעדים הראשונים, והעדים האחרונים פטורים. ימצא אחד מהראשונים זוממים, אז כבר בטלה כל העדות, כי אם אין גניבה, אז אין כלום. אם אין גניבה, אין תביחה ואין מכירה. אומרת הגמרא, התמעט זומם, שהוא העיד עדות שקר, לדוגמה, בניסן, ובאו עדים והזימו אותו ביער. אז אביי אמר למפרע, הוא נפסל, ורב אמר, מכאן ולהבא הוא נפסל. אביי אמר למפרע, הוא נפסל, כיוון שהוא זם, אז נפסל עדות למפרע משעה שהעיד בעצם כבר בניסן, כל העדויות שהעיד בינתיים אז פסולות. אבל רב אמר מכאן לאבא, הוא נפסל, כלומר כל העדויות שהיה עד אז כשרות, ועכשיו הגמרא מסבירה את הדעות, אבא אמר למפרע הוא נפסל, מה הוא שעת הדעה סידה, אבל לרשע, הרי מאותו שעה שהעיד עדות שקר, הוא כבר נעשה רשע, ברגע שזימו אותו, הוא עבר עליו, לא תענה ברכה, עד שקר, והתורה אמרה, אל תשר רשע, עד וכולי, ומילה כבר למפרע הוא נפסל, אבל רב אמר מכאן לאבא הוא נפסל, למה? כי עד זומם שנפסל על פי עדות של מזימים זה חידוש, תת רבת ראינו, נוסח הכל בעצם יש פה שני עדים, כנגד שני עדים, שני באים ומזימים את השני עדים הראשונים, אז מי אמר שמעמדים לאחרונים? התורה אמרה, להעמיד לאחרונים, כלומר, מי חזד צעית להי, צעית להי, מה ראית לשמוע דווקא לעדים השניים ולא לעדים הראשונים? אלא מה? שזה גזרת הכתוב, לקבל את עדותם שהעדים השניים ולומר שהראשונים בוודאי שקרנים ולפסול אותם העדות. אז החידוש, אז אם כך אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך. אז מכיוון שזה חידוש לא חל בו דין זה שיפסל אלא משעת חידוש ואילך, משעה שהוא זם, שאז חלדים המחודש שמקבלים את העדות השניים נגד הראשונים, אבל מפרע אין לפסול אותו. וכדאמר הסבר חייב בדעת רבה, רבה נמי כבי סביר, באמת גם רבה סובר כבי, אמר למפרע הוא נפסל, אלא אחר, היינו תמד רבה, למה הוא אומר רבה מדברי חכמים לפסול אותו רק מכאן ולהבא? משום פסדת לקוחות, הפסד לקוחות, אם יפסל למפרע, אז כבר משעת עדות עד שהוא זם יהיה פסול בלי שהאיש יודע על כך, יחתימו אותו על שטר מקח וכדומה, בלי לדעת שהוא פסול, כשיוודא פסולו, אז הלקוחות יפסידו, לכן תיתנו חכמים, למרות שבעיקרון היה צריך למפרע, שיפסל רק משעת ההזמה ואילך. כך ימנע הפסד למי שיסמוך עליו בעצם, כעד לפני שנודע פסולו. מה היא בינה? מה ההבדל למעשה בין שני הסברים את הדרבה? אז אומרת כמה מכמה מקרים. דעשידו בית רי לחד ותרי לחד. כלומר, עשידו בית רי לחד ותרי לחד. הידו שני עדים על אחד מהעדים הראשונים. עמנו היית במקום פלוני ושניים אחרים ידעו כן גם לעד השני. במקרה הזה, מכיוון שיש שניים על כל עד, אז אין חידוש שהעדים השניים נאמנו לפסול את הראשונים. יש שני עדים נפרדים נגד כל אחד מהראשונים. או מקרה אחר, נעמי, תפסלינו בגזלנותה, שפסלו אותם לעדות על פי, על ידי זה שהעידו עליהם שהם גזלנים. זה כבר לא חידוש, לא אמרו עמנו הייתם, אלא אתם גזלנים, אין חידוש שנאמנו לפסול אותם. לא סותרים אותם העדות הראשונים כלל, למדים על דבר אחר, פסולם של גוף העדים וכדומה. להחליש עד אמרת, לאותו לשון שאמרת שטעמו של רב שלא לפסול עד, הוא משום חידוש, אז לא, כי אין פה שום חידוש. ורב יודע ומקים אלו, העדים הראשון, לכן ייפסלו למפרע. אבל להחליש עד אמרת, משום פסדר לקוחות, אז כבר עיקר. אמר רבי ירמיה מדיפתי, עבד רפפא עובדה, כבתד רב, רפפא פסק הלכה למעשה כמו רב, שבא לפנה מעשה על עד זומם שהיא עדות אחרת, אחרי עדות המוזמת, לפני שהוזה, הוא פסק רפפא שלא נפסל למשעת הזמה ולך. ועברה שמה הלכת כבדי דאביי דווקא. נפסל למפרע, ואיך כבד הבית, בעיה אלכה גם, יש לנו כלל, אחר כך הבית בשש מחלוקות שנחלק עם רבה, הסימן זה יעל כגם, והעין שם רומז למחלוקת על עד זומם, שנפסל למפרע או לא. הגענו לתחילת דף ע"ג עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.